Radio. מלחמה, חוסר יציבות, פיחות בשקל, גירעון מטפס, כל אלו לא הספיקו לבנק ישראל שהחליט שוב להותיר את הריבית ללא שינוי. האם ההחלטה נובעת מהחשש להחרפה באירועים הביטחוניים? האם יש קשר למצב הטוב יחסית של שוק העבודה? ואולי זו הורדת הריבית בארצות הברית שמתרחקת ומגבילה את חופש התנועה של הבנק הישראלי. על כך נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של אגם לידרים, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אז זה נדבר בחלק השני של הפרק, אבל אנחנו נתחיל בארצות הברית, ובעצם בשווקים, בתגובות המאוד מעניינות שהיו בשווקים לנתון האינפלציה שהתפרסם אתמול בארצות הברית, אתמול אני יום רביעי. דבר ראשון, בוא נקריא קודם כל מה היה. מדד המחירים עלה בחודש מרץ ב0.4%, 3.5% שנתיים. הצפי היה לעלייה של 0.3% חודשי ו-3.4% שנתי. לא, אוקיי, אתה יודע, יש נתונים שיוצאים ויש צפי ואחרי זה הנתון עצמו. בואו, שינוי לא כזה דרמטי יחסית לתגובה שקרתה ושעוד מעט נדבר עליה. מה קרה?
קודם כל, התגובה המיידית הייתה, אני חושב, בגלל שזה פעם רביעית ברציפות. שהמדד מפתיע כלפי מעלה. וזה קצת התחיל להלחיץ לא מעט משקיעים. כי אתה צודק, בסוף 0.1 מעל הצפי, זה לא איזה דרמה גדולה, אבל 4 חודשים ברציפות שהצפי נמוך מדי, אומר למשקיעים, רגע, אולי לא, אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש, אולי הציפיות שלנו לא נכונות. יותר מזה, גם ראינו את זה במסחר, אחרי כמה דקות, אתה יודע, המכונות עובדות מאוד מהר, ומתחילות לנתח את הנתונים, אחרי כמה דקות ראינו את המסחר אפילו מתגבר, כי כשיורדים לתוך הסעיפים של המדד, אז רואים שבאמת יש ממה להיות מודאג. יש בהחלט ממה להיות מודאג. האינפלציה, נגיד קודם כל אינפלציית הליבה. אינפלציית הליבה זה אינפלציה בנטרון מחירי המזון ומחירי האנרגיה שיכולים להיות מאוד תנודתיים. אנחנו יודעים שעכשיו המחירי האנרגיה קצת בעלייה, אז מנטרלים את זה. אז מדד הליבה, האינפלציית הליבה, עלתה בשנה האחרונה ב-3.8, זאת אומרת שהיא עדיין מאוד גבוהה, ואולי יותר מזה, הנתון הכי, הכי, הכי חשוב, אגב, אם מסתכלים על 3 החודשים האחרונים רק,
אוקיי.
ומסתכלים במונחים שנתיים, כאילו אם הקצב של 3 החודשים האחרונים היה נמשך במשך שנה, האינפלציה היא כבר 4.5%. אז יש לנו בעצם האצה באינפלציה. לא רק שהיא לא מעטה, היא בכלל... לא רק שמחירים לא יורדים, הם עולים, אבל לא רק שהם עולים, הם עולים גם בקצב שהולך וגובר, זה בעצם המשמעות. והנתון אולי הכי הכי חשוב, אתה יודע, עוד פעם בארצות הברית, מזל, חבל שאין את זה בישראל, יש המון חלוקות של המדד, אז יש את המדד הרגיל ומדד הליבה, ויש את מחירי השירותים, יש את המוצרים עצמם ואת השירותים. השירותים זה מה שיותר מדאיג את הפד, כי המחיר של שירותים, למשל שירותי תחבורה, שירותי תיירות וכן הלאה, הם בעיקר בדרך כלל מושפעים לא ממחירים של חומרי גלם, אלא יותר ממחירים של כוח האדם. ממה שקורה בשוק העבודה, וכמו שאנחנו יודעים, והיה לנו גם דוח תעסוקה מאוד חזק בשבוע שעבר, שוק העבודה בארצות הברית עדיין מאוד מאוד חזק, ומייצר עדיין המון מקומות עבודה, ושיעור האבטלה אפילו ירד קצת, ולכן זה בעצם האינפלציה שהפד מסתכל עליה, ואם מסתכלים על כל ענפי השירותים, ונשים רגע בצד את הדיור, שהוא פחות מושפע משוק העבודה, אנחנו רואים, זה מה שאוהבים לקרוא באמריקה, סופר קור אינפליישן. זה לא הקור, זה הסופר קור, כי זה ממש מראה לי את עד כמה הפעילות הכלכלית במשק עצמו, בלי קשר לדברים שקורים מחוץ למשק, נפט וכן הלאה, כאן פעילות הכלכלית מייצרת אינפלציה. וזה הדבר היחיד שמעניין, בסוף צריך להבין, הפד, אם הוא מעלה ריבית או מוריד ריבית, על מי הוא משפיע? הוא משפיע על הצרכנים האמריקאים.
כן.
כך הוא משפיע על האינפלציה, צרכנים ועסקים כמובן. הוא לא באמת משפיע על מחיר הנפט, והוא לא משפיע על מחירי חומרי גלם אחרים, הוא כן משפיע...
בטווח הארוך אולי יותר,
בטווח הארוך כן. אולי כן, בהחלט. אז הוא משפיע על הציבור האמריקאי, ולכן הסופר קור אינפליישן הזה, זה דבר שמאוד מעניין, ושם אנחנו ראינו בעצם עלייה החודש, מאינפלציה של 3.9 ב-12 חודשים האחרונים, ל-4.8, זאת אומרת, זה זינוק. ועצם העובדה שכמעט כל האינפלציה שאנחנו רואים מגיעה משוק העבודה, זה בעצם אומר שהעלאות הריבית בינתיים לא עובדות. וזה מתחיל להלחיץ, כאילו עוד חודש ועוד חודש.
אבל מה זה העלאות הריבית? אנחנו כבר הרבה זמן לא העלינו ריבית. הריבית הגבוהה.
הריבית הגבוהה, אתה צודק. העלאות הריבית שהיו, ועצם זה שאנחנו בריבית של 5.5% בארצות הברית, מה שעל פניו היה אמור לגרום להאטה, לזה שאנשים יקנו פחות, לזה שהעסקים יגידו, רגע, המימון מתייקר לי, אני לא יכול עכשיו להביא עוד עובדים, או אני לא יכול להעלות את השכר. זה פשוט, לפחות נכון להיום, לא עובד. אתה יודע, אני יכול להגיד שגם אני ציפיתי כבר שנראה את השינוי הזה, כבר תקופה, ושוק העבודה לא מגיב. ואז אתה אומר, אוקיי, יכול להיות עוד פעם, שני דברים. אחד, וזה מה שחשבנו כל השנה האחרונה, וגם אני חשבתי ככה, אתה יודע, אני עדיין במידה מסוימת מקווה שזה התרחיש. הריבית גבוהה מספיק, פשוט יש עיכוב בתמסורת שלה. דיברנו על זה, בעיקר בגלל שוק המשכנתאות, שהוא בעיקר בריבית קבועה בארצות הברית. אז זה שהעלו את הריבית, לא משפיע על חלק גדול ממשקי הבית, בצד של המשכנתא. משכנתא, העלות החודשית, ההחזר החודשי לא התייקר. ובגלל אותם חסכונות ענק שהיו בתקופת הקורונה, שעדיין חלק מהם, הם לא בוזבזו עדיין לגמרי, לפי נתוני הפד. אז יכול להיות שהריבית מספיק גבוהה, וזה פשוט ייקח עוד זמן, יותר מתמיד, זה פשוט תהליך הרבה יותר איטי ממה שהיינו רגילים. אבל אולי, אולי, לא, אולי אנחנו טועים, בעצם זה שהתמסורת יותר נמוכה, נגיד בגלל שמשכנתאות כבר לא משחקות תפקיד במעבר בין ריבית להחלטות צרכן, אולי הריבית לא מספיק גבוהה. ואולי כל הדיבור על הפחתת ריבית הוא בכלל, איך אומרים, wishful thinking.
אבל מה זה הדיבור? זה לא דיבור שצץ לו באוויר, של הפד.
כן, כן, יכול להיות שגם הפד טועה. חבר'ה, לפד הוא לא יותר אפשר, בואו ניתן להם קרדיט. יש שם אנשים קצת יותר חכמים, ואנשים שלמדו שנים כלכלה, והם התמחו בכלכלה, אז נגיד שהם קצת יותר טובים ביכולות ניתוח הכלכליות שלהם, מרוב המשקיעים או מרוב החזאים, כלכלני המאקרו בשוק הפרטי. אגב, לא בטוח, אבל נגיד, אבל גם הם יכולים לטעות, וגם הם יכולים לטעות. אף אחד לא יודע את העתיד, בטח אם היה שינוי מבני, זאת אומרת, אם המצב, הבסיס לתיאוריה הכלכלית, הקשר בין ריבית, להשפעה של הריבית על המשק, צרכן ועסקים, אם משהו השתנה בקשר הזה, והוא שונה היום ממה שהוא היה בעבר, בכל מחזורי העסקים הקודמים, אז גם הפד לא יודע את זה, כי הפד חוקר, כל המחקרים שנעשים בכלכלה, הם נעשים על העבר. ולכן, יכול להיות שבעצם, אני עדיין לא משוכנע שזה המצב, כן. אבל מתחילים לקחת את זה בחשבון, וזו הנקודה, שיכול להיות שאנחנו בעצם, אתה חושב שהפד בתחילת התהליך אמר, אל תדאגו, זו אינפלציה זמנית, כן. טמפוררי.
כן.
יכול להיות שהירידה באינפלציה הייתה זמנית, כי היא נבעה בגדול רק מהירידה במחירי המוצרים אחרי הקורונה. היא לא נבעה מירידה אמיתית באינפלציה.
כן, אבל אני אגיד לך גם מה עובר לי בראש כשאתה אומר את זה. אתה אומר, אז הקשר עופף, אוקיי, אבל ריבית ברמה כזו גבוהה, היא מכבידה עלינו.
למה?
מכבידה, למה? זה לא מכביד עליה על המשכנתה? זה לא מכביד
עליה... אבל אם המשכנתה שלך היא בריבית קבועה, ולקחת אותה בריבית 2.5%, אתה עדיין משלם ריבית של 2.5%.
כן.
זה לא השפיע. עכשיו, מ-2008, גם בגלל רגולציה וגם בגלל המשבר בנדלן שהיה שם, מ-2008 עד 2000, עד היום, אפשר להגיד, 15 שנה, קצת יותר, בממוצע, 5% מהמשכנתאות שלקחו בארצות הברית היו בריבית משתנה. 95% היו בריבית קבועה. אז מי שהיום רוצה לקנות דירה והולך לקחת משכנתה, ייקח אותה בריבית של 7.5%. אבל מי שלקח משכנתה ב-2014 בריבית של 2.5%, 3%, 3.5%, זו עדיין הריבית שהוא משלם. אז הוא נכון, הוא לא עכשיו...
אז אני לא אחליף דירה.
בדיוק, אתה לא תחליף דירה, ורואים את זה בנתונים של שוק הנדלן. רואים שיש הרבה פחות מחירות של בתים, והרבה פחות תחלופה, אבל העלאת הריבית לא גורמת לך לשנות את החלטות התצרוכת שלך. אתה לא תקנה פחות בגדים, כי עלות החזר המשכנתה שלך התייקר. אתה לא תצא פחות לסרט, אתה לא תבטל חוג לילד, ואז אין השפעה מהותית על שוק העבודה. אתה צודק, בשוק הנדלן חלק מהשמאים יפוטרו, וסוכנים שמוכרים בתים, אז שם כנראה יפוטרו, אבל במקומות אחרים הכלכלה היא עדיין מאוד חזקה, ואנחנו רואים תוספת של משרות ותוספת של משרות, ומגייסים עוד עובדים ומגייסים עוד עובדים, וזה זו בעיה. עכשיו עוד פעם, יכול להיות, לנתח רק את שוק המשכנתאות זה לא מספיק, כי זה לא המקום היחיד שהריבית משפיעה עליך. יש בטח בארצות הברית שכל שוק הרכב הוא כן. מוטה אשראי, יש שוק של אשראי צרכני מאוד חזק דרך כרטיסי אשראי, חלק ממנו, שם הריבית כבר ב-27%, ושם רוב ההלוואות הם בריבית משתנה. מי שלקח הלוואה דרך כרטיסי אשראי, הוא חייב להחזיר אותה או שהוא בבעיה. הריבית שם מאוד מאוד גבוהה, וזה בעיקר ריבית משתנה. אז זה לא נכון להגיד שזה לא השפיע על הצרכן בכלל. כשמסתכלים על העסקים, אז נכון, חלק מהעסקים נשארו עם עודפים אחרי הקורונה, ואז העלאת הריבית בכלל עזרה להם. כי הם
מקבלים הם יותר על
קיבלו
הכסף.
ריבית.
כן.
אבל עדיין עסק שרוצה להתרחב, לא בטוח שהחסכונות האלה מספיקים לו, והוא רוצה לקחת הלוואה, ייקח אותה היום ביוקר. אז אני לא יכול להגיד שאין השפעה בכלל, לכן אני עדיין נוטה לחשוב שזה יותר עיכוב, ולא שינוי מבני של כל הקשר בין ריבית להשפעה על המשק. זה יותר עיכוב, זה ישפיע, זה פשוט לוקח יותר זמן, ההשפעה היא יותר נמוכה, החסכונות של הקורונה מתישהו ייגמרו, אם ימשיכו לצרוך בקצבים האלה, אבל זה בהחלט משהו ששם המון סימני שאלה, גם הפד מבולבל נורא, והנקודה היא שאם הפד מבולבל, אז עזוב, הוא לא יעלה את הריבית, בינתיים בוא נגיד שזה תרחיש שהוא לא סביר, אבל עצם זה שהוא מבולבל, הוא מעדיף לו לטעות ולא להוריד אותה, כי הדבר שהכי מפחיד אותו זה להוריד אותה, ואז יתברר שהוא טעה, ואז הוא צריך לעלות אותה מהר מאוד, כמו שהיה בשנות ה-70, כי הוא יתחיל לרדוף עוד פעם אחרי אינפלציה. אז לפחות הוא יעדיף לא להוריד אותה. וזה, אני חושב, מוסיף המון סיכון בשווקים.
עכשיו, זה בדיוק, כי התגובות של השווקים היו ממש ממש, אפשר להגיד, קיצוניות. גם הדולר, גם תשואות האג"ח, גם המניות. מה קורה פה? זה הכל נובע מזה?
הדולר וצועות האג"ח, בבירור כן. זה גם, הקשר הוא מאוד ישיר. זאת אומרת, הדולר מתחזק כי פערי הריביות הצפויות בין ארצות הברית למקומות אחרים בעולם בעצם גדלים, כי אתה מסתכל שנה קדימה, אתה מניח ריבית יותר גבוהה ממה שהנחת אתמול, אם אתה חושב שהפד לא יוריד ריבית, ואז בעצם זה מתמחר את שערי החליפין בין הדולר למטבעות אחרים. אגב, מי שמאוד לא מבסוט ממה שקורה בארצות הברית, זה הבנק המרכזי היפני. שהיין ממשיך להיחלש לו, והוא עשה את הצעד הסופר דרמטי של עלות הריבית לרמה חיובית, זה לא עוזר, היין ממשיך להיחלש. בשבועות האחרונים היה דיבור שאולי הוא מתערב בשוק המטח, כי ראינו את היין די קבוע, ופתאום אתמול עוד פעם הוא חטף החלשות, הם יצטרכו לעשות משהו. הם גם בבעיה, אבל זה לא רק הם כמובן, הם פשוט באמת באיזושהי צרה מבחינת המטבע. אז שוק המטבעות מאוד מושפע מפערי הריביות הצפויים, ואם אחרי הנתון של אתמול ההנחה היא ש ריבית הפד בעוד שנה תהיה גבוהה יותר ממה שחשבתי שלשום, אז זה אמור להשפיע מיידית על הדולר. אגב, השוק מגלם היום שעד סוף שנה, עד דצמבר 2024, הפד יוריד את הריבית...
בחצי אחוז.
אפילו פחות. כאילו זה 1.8 הפחתות ריבית של רבע אחוז. אפילו פחות מחצי אחוז זה מגלם. אז זה או אחד או שתי הפחתות. עדיין לכיוון השתיים יותר, אבל או הפחתה אחת או שתיים. שלפני כמה חודשים דיברנו על שבע החלטות.
אגב, התמחור של השוק הוא באמת לפי פעימות, הוא
כן, לפי... כן, יש חוזה לכל תאריך של החלטת פד. החוזים הם ליום ההחלטה.
אוקיי.
החוזים העתידיים. לפני כמה חודשים דיברנו על שבע הפחתות ריבית ב-2024.
כן.
אז זה שינוי לא מהותי בציפיות הריבית, ואז זה משפיע השערי החליפין, וזה משפיע גם מיידית על האג"ח, כי האג"ח בסוף, הוא תחליף לריבית, תחליף לריבית בבנק.
אג"ח ממשלתי.
קודם כל ממשלתי, אחרי זה זה גם משפיע על הקונצרני. אבל האג"ח הממשלתי, אם אני קונה אג"ח לשנה, זה בעצם אפשרות תחליפית לשים את הכסף פיקדון לשנה בבנק, שזה כמובן מושפע מיידית מהריבית. אז ראינו ירידות שם. מה שמעניין, אפשר תכף להרחיב על האג"ח, שאני חושב שזה חשוב, אבל מה שבאמת כן. מעניין, זה השינוי תפיסה בשוק המניות, כי דוח תעסוקה יצא ביום שישי שעבר,
כן.
והוא גם היה טוב, וגם תשואות האג"ח עלו, כי גם הבינו שההחלטת ריבית, ההורדות ריבית נדחות, אבל שוק המניות הגיב בחיוב. ובכלל, בתקופה האחרונה, רוב הזמן, דווקא כאילו נתונים טובים, עשו טוב לשוק המניות, כי הם כאילו חיזקו, כל הזמן השתמשו במונח הזה, חיזקו את תזת הנחיתה הרכה. אמרו, איזה יופי, תראו. הפד יוריד ריבית, אבל הכלכלה עדיין טובה.
אבל לא יהיה מיתון כאילו?
כן, עכשיו אם השוק רואה שחברות בארצות הברית עדיין מצליחות לייצר ולהרוויח כסף ולגייס עובדים, גם בריבית של 5.5, אז המניות שלהם עולות.
כן.
כי בסוף הרווחיות יותר חשובה מהריבית. ראינו אתמול, זה השתנה. וזה משתנה כי פתאום התפיסה היא לא נחיתה רכה. התפיסה היא, אין נחיתה בכלל. פשוט, אין נחיתה. הכלכלה ממשיכה לעבוד, הריבית בכלל לא עובדת, לא משפיעה, והאינפלציה רק הולכת ומתגברת. ואז זה מוסיף סיכון, כי אם הפד בא ואומר, תקשיבו, במצב הזה אני לא מוריד ריבית. אני יוריד ריבית רק כשאני אהיה חייב, כשאני אראה את המשק נכנס למיתון. זה אומר בהגדרה, והפד מוכן להגדרה הזאת, אנחנו נפעל באיחור. אנחנו נפעל רק כשנדע שאנחנו צריכים להוריד את הריבית, שפתאום האבטלה תעלה, אבל זה אומר שבהגדרה, אם זה יקרה, שוק המניות צריך לתקן כלפי מטה.
כן.
כי כשיתחילו בעיות כלכליות, אז שוק המניות תתקן כלפי מטה. זאת אומרת, האינפלציה מוסיפה לנו אלמנט של סיכון בשווקים. אם תהיה כלכלה טובה, בסדר. אז לא, אז החברות ירוויחו, אבל האינפלציה תלך ותתגבר, ואז יצטרכו לעלות הריבית מתישהו. אם הכלכלה לא תהיה טובה, הפד לא יכין את הקרקע להאטה כמו שהוא רצה לעשות עד עכשיו, הוא יגיב אחרי ההאטה, ואז גם שוק המניות יכול להיפגע, ולתמחר מחדש את רווחי החברות. זאת אומרת, נוסף פה אלמנט של סיכון.
אוקיי, אז נדבר קצת על באמת על התשואות עצמם, כי א', באמת שואלים אותנו הרבה שאלות על זה, על תשואות האג"ח, איך זה עובד בעצם. אז אולי בחצי מילה נגיד, הנה, אתה יודע מה? אני מסתכל עכשיו על הטבלה של תשואות האג"ח ושל ארצות הברית, האמריקאיות, למשל, תשואת אג"ח לשלושה חודשים 5.4%, תשואה ל-10 שנים 4.5%. אז אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאני קונה איגרת חוב של ארצות הברית ל-10 שנים, ואני כל שנה פשוט מקבל 4.5%?
שאלה מצוינת, זה מזכיר לי שיחה שהייתה לי שבוע שעבר עם חבר, שהוא אחד מסוחרי האג"ח המוכשרים שיצא לי להכיר, באדם סופר חכם, והוא התקשר אליי, אמר לי, אתה יכול להסביר לי בכמה משפטים, איך עובד המנגנון של מהרגע שהפד מחליט שהוא מייצר כסף, ואיך זה מגיע לכלכלה? אז צחקתי, כי בסוף מנגנון הריביות, המנגנון המוניטרי, מנגנון של בעצם כסף, הוא המנגנון הכי מורכב שיש. תמיד אוהבים לדבר על מניות, וקוראים במניות מלא דברים. שוק האג"ח הוא השוק הכי מורכב בעצם שיש, הוא באמת מסובך, אבל כדי לפשט את העניין של מה ששאלת לגבי התשואות, צריך להפריד, נורא נורא חשוב להפריד, בין החזקה של נייר עד מה שנקרא הפדיון שלו, תכף אני אסביר, לבין המסחר בבורסה. זאת אומרת, אם היום אני יכול לקנות אג"ח ל-10 שנים בבורסה, ואני קונה, ו-10 שנים היום זה 2034, אני בעצם קונה נייר שרשום עליו שממשלת ארצות הברית מתחייבת לשלם לי $100 ב-2034, ובמהלך התקופה היא גם תשלם לי כל שנה ריבית נגיד של 4%. אוקיי? עכשיו אם קניתי את הנייר ב-$102 נגיד, אז כל שנה אני מקבל 4% ב-10 שנים, אז הערך שלי עולה, ואז בסוף התקופה אני מקבל 100, אין לי בעיה לקנות אותו במחיר יותר יקר מ-100, כי בינתיים אני מקבל גם ריביות.
כן.
התשואה שאנחנו אומרים שהאג"ח של ממשלת ארצות הברית נסחרת בתשואה של, כמה אמרנו?
4.5%.
4.5%, זה בעצם אומר שבמחיר הנוכחי שכרגע יש בבורסה, אם אני אקנה את הנייר הזה, ויחכה 10 שנים, הריביות האלה שאני אקבל, פלוס הפער בין כמה קניתי ל-100, שבסוף אתה מקבל $100 על כל נייר, בממוצע, הדבר הזה נותן לי תשואה של 4.5% בשנה. עכשיו, יכול להיות שיעבור יום, יהיה נתון אינפלציה מאוד מאוד חזק, והצפי לריבית משתנה, ופתאום אנשים אומרים, רגע, 4.5% כל שנה זה לא מספיק לי, כי אני מניח שהפד ישאיר את הריבית שלו גבוהה, ב-5.5%, למשך יותר שנים, אולי אני מעדיף עכשיו לשים את הכסף בבנק, בפיקדון, לא באגח. ואז בעצם אנשים מוכרים את הנייר הזה, המחיר שלו יורד. אם המחיר שלו ירד, ובסוף עדיין, אם קניתי אותו, אני אקבל 100 בעוד 10 שנים, ואותו תואם 4% ריבית כל שנה, אבל אני קונה אותו במחיר יותר נמוך, אז התשואה הממוצעת שאני ארוויח לאורך התקופה הופכת להיות יותר גבוהה. זאת אומרת, במסחר, כשאני קונה ומחזיק עד הפדיון, מה שידעתי ברגע הקנייה זה נכון. זה באמת מה שאני אקבל אם אני אחכה עד הפדיון. אבל אם נמכור אותו אחרי יום, אחרי חודש, אחרי שנה, אחרי 5 שנים, התשואה משתנה, כי זה תלוי בכמה קניתי ובכמה מכרתי בעצם.
כן.
ובסוף, שוק האג"ח מגיב בעצם לפערי, לא לפערים, לריביות, לצפי לריביות עצמן.
זאת אומרת שיש לי בעצם שני מסלולים להרוויח באג"ח. או שאני לוקח מה שנתנו לי את התשואה, או שלא יודע מה קרה במהלך הימים הקרובים או החודשים או השנים הקרובות, ואז פתאום שווה לי למכור את האיגרת הזו למישהו אחר שיעשה תשואה אחרת. בינתיים אני מקבל את כסף כמו, אתה יודע, מחיר היה X, עכשיו הוא X פלוס 10.
בדיוק. אם אתה קנית בצורה של 4.5% לשנה, שזה מה שאתה אמור לקבל אחרי 10 שנים, ופתאום קרה משהו, ונגיד, היה בדיוק הפוך, נגיד הנתוני האינפלציה היו מאוד 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 טובים, והצפי הוא שמחר הפד מוריד את הריבית ל-3%. אז אנשים יגידו, רגע, אני מוכן לקנות ממך את האג"ח הזה, אני מוכן להסתפק לא ב-4.5%, אני מוכן להסתפק ב-3.5%. אז הם יהיו מוכנים לקנות את אותו נייר ממך, במחיר הרבה יותר יקר ממה שאתה שילמת, ולקבל רק 3.5%, כי כל תוואי הריביות העתידי בעצם בתפיסה שלהם השתנה.
כן.
ואז אתה מקבל את הרווח שלך מיידית. זה כן. מה שנקרא רווח הון באג"ח.
כן.
יש רווח או הפסד הון, שזה הפער בין המחיר קנייה למחיר מכירה, ויש את התשואה השוטפת, שזה אם אני ממשיך להחזיק את הנייר הזה עד שהוא יגיע לפדיון שרשום עליו, שממשלת ארצות הברית מבטיחה להחזיר לי ככה וככה, אז זה התשואה לפדיון, שזה בלונג רן, אם נגיע לפדיון, זה מה שאני בעצם ארוויח בממוצע לשנה. עכשיו, בוא, כמה מחזיקים אג"ח ל10 שנים לפדיון? כמעט ואף אחד.
לא.
כמעט ואף אחד. גם אם לא קרה שום דבר בשוק, החזקת, קנית אג"ח ל10 שנים, עברו 8 שנים, או עכשיו אג"ח ל2. חשוב גם להגיד, שאנחנו אומרים אג"ח ל10 שנים, שרואים תמיד במערכות מסחר וכן הלאה, זה כל פעם אג"ח אחר. כי יש אג"ח ל10 שנים, עוד שנה, הוא כבר אג"ח ל9 שנים.
כן, אז זה מתחלף אוטומטי ברגע שהזמן הוא הכי קרוב לאג"ח.
בדיוק, המערכות יודעות בעצם למצוא את אותו איגרת חוב שממשלת ארצות הברית הנפיקה, שהזמן של הפדיון הכי קרוב לבדיוק 10 שנים. כן. זה בעצם מה שהמערכת עושה, וברוך השם, יש מספיק איגרות חוב שממשלת ארצות הברית הנפיקה, יש כל הזמן הנפקות, גם בישראל יש 4 הנפקות בחודש, כל שבוע האוצר מנפיק איגרות חוב, לשנה, לשנתיים, לחמש, לעשר, צמודות, לא צמודות, כל הזמן יש הנפקות. אז קנית אג"ח ל10 שנים בצורה של 4.5%. עברו 8 שנים, נגיד לא קרה כלום, הציפיות ריבית לא השתנו, שום דבר לא קרה. עברו 8 שנים. עכשיו יש לך אג"ח ל2, עדיין בשנתיים הקרובות אמור לעשות את 4.5% כל שנה בשנתיים הקרובות. אבל אתה כבר משקיע לטווח ארוך, נגיד אתה איזשהו גוף מוסדי. אתה אומר, מה עוד שנתיים זה ייפדה לי, אז אני עכשיו יחליף אותו ואני אקנה אג"ח חדש ל10 שנים. אף אחד לא מחזיק בסוף את הכסף ומקבל את הכסף לעו"ש. אני אומר, אף אחד, הכוונה המשקיעים הגדולים. מקבלים את הכסף לעו"ש, ואז מחליטים מה לעשות עם הכסף הזה. כל הזמן ממחזרים את זה. גוף פנסיה, למשל, עובד, יש לו התחייבויות ואת הנכסים שהוא מחזיק. ההתחייבויות שלו זה הפנסיות שהוא צריך לשלם.
כן.
אז אם הציבור הולך ומזדקן, אז הוא צריך גם שהנכסים שלו יהיו לטווחים יותר ויותר ארוכים, הוא לא יכול להרשות לעצמו שהאג"ח הזה ילך ויתקצר, וילך ויתקצר, וילך ויתקצר, כי הוא בעצם מאבד את האיזון בין ההתחייבויות לנכסים, אז אין, זה נחמד שאומרים, התשואה לפדיון היא, בסוף, אג"ח זה נייר שהוא שכיר בבורסה, וכל הזמן המחיר שלו משתנה, ולכן מה שבאמת משפיע עליו זה ציפיות לריבית. כשהציפיות לריבית יעלו, המחיר של האג"ח ירד. כשציפיות לריבית ירדו, המחיר של האגרות חוב יעלו.
כן, אנחנו, וכל זה, ועוד לא התחלנו לדבר על בכלל על עקום התשואות, שזה משהו חשוב מאוד, וכשאמרת, אם אני מחזיק איגרת חוב לעשר שנים, שמונה שנים, נשארו לי שנתיים, צריך היום לקחת בחשבון, שאם אתה מחליף את השנתיים בעשר, התשואה היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, התשואה לעשר שנים היא היום הרבה יותר נמוכה מאשר האגרות חוב הקצרות.
נכון, כי הציפיות הן שהריבית בשנתיים הקרובות, הממוצעת, תהיה יותר גבוהה מהריבית הממוצעת בעשר שנים הקרובות, כי עדיין מניחים שהפד יוריד ריבית באיזשהו שלב.
כן.
ולכן, אם קניתי נייר...
שזה בעיקרון הסיכון עוד עשר שנים יהיה פחות מאשר הסיכון היום.
זה לא הסיכון כמו... יש פה שני דברים. בוא נגיד שהשלב הראשון זה ציפיות הריבית. אם אני אומר לך שהריבית בישראל היא 4, כמה היום אנחנו 4.5?
כן.
בוא נגיד שאני מניח שבנק ישראל לא יעשה כלום עם הריבית בשנה הקרובה. ונגיד גם שאני לקוח מאוד מאוד טוב, אני יכול לשים את הכסף בבנק, בפיקדון שנתי, ולקבל 4.5%.
אוקיי.
נגיד שממש הבנק אוהב אותי.
כן. אוקיי.
עכשיו אני יכול גם לקנות האג"ח של ממשלת ישראל, ולקבל 4.5%. אני כאילו אדיש בין הדברים. אם בנק ישראל, הצפי יהיה שהוא יוריד ריבית, אז הפיקדון שלי פחות מעניין כבר.
כן.
כשהריבית ירד, גם הפיקדון הוא נגיד בפריים, בריבית משתנה, אז הפיקדון פחות מעניין, ואז אני אקנה את האג"ח, המחיר שלו יעלה. אם אני מצפה שבנק ישראל יעלה ריבית, אני אומר, רגע, אני לא רוצה לקנות עכשיו את האג"ח, אני אחכה שהוא יעלה ריבית, ושים את הכסף בפיקדון, בריבית גבוהה יותר. ואז המחיר של האג"ח ירד. אז זה קודם כל הפער בין האג"ח לפיקדון. פיקדון אני מסתכל עליו כמוצר לטווח זמן אפס. כן, יש גם פיקדונות יומיים הרי.
כן.
עכשיו, נגיד ואני מניח שהריבית לא תשתנה, לא השנה ולא בעוד שנה ולא בעוד, בחמש שנים הקרובות. אז כעיקרון, האג"ח לשנה והאג"ח לחמש שנים אמורים לתת לי את אותה תשואה. כי האלטרנטיבה שלי נשארת כל הזמן קבועה בבנק.
אבל מה עם רכיב הסיכון?
אז הדבר הראשון זה, מה אתה חושב שיקרה לריבית עצמה? אם אני מניח שהריבית בעוד שנה תהיה יותר נמוכה, כי אני חושב שבנק ישראל יוריד ריבית, אז האג"ח לשנה יהיה בצורה קצת יותר נמוכה מהאג"ח האג"ח לשנתיים יהיה בצורה יותר נמוכה מהאג"ח לשנה.
כן.
כי אני מניח שיש לי השנה ריבית של 4.5%, אבל בשנתיים הקרובות יהיה לי 4.5 בשנה הראשונה, ו3.5 בשנה השנייה נגיד, אז ממוצע זה 4. אז האג"ח לשנתיים אמור להיסחר ב-4%.
אוקיי.
אז קודם כל זה ציפיות הריבית. אבל אתה צודק, גם אם הריבית לא, נגיד ואני מצפה שהיא לא תשתנה, אני אעדיף לקנות אג"ח לשנה, מאשר לקנות אג"ח לחמש שנים, כי בוא, יש אי ודאות.
כן.
אני יודע מה יהיה עוד חמש שנים. נכון. אני לא יודע מה יהיה מחר עם האיראנים.
נכון.
אז גם אחרי שנטרלת את עניין ציפיות הריבית, ככל שאת הולכת לטווחים יותר ארוכים, התשואה אמורה קצת ללכת ולעלות. זה נקרא כמו שאתה פרמיית הסיכון. והיום מה שאנחנו רואים, שהאג"ח לעשר שנים נסחר בצורה נמוכה יותר מהאג"ח לשנתיים, זה לא בגלל שפרמיית הסיכון היא שלילית. עדיין יש פרמיית סיכון, אנשים עדיין חושבים שאי ודאות לעשר שנים היא יותר גבוהה מאי ודאות לשנתיים. פשוט ציפיות הריבית לשנתיים הקרובות הן הרבה יותר גבוהות מציפיות הריבית לעשר שנים הקרובות.
שזה מעפיל כאילו על, כן, על הסיכון, זה, בעצם.
תוסיף, לא יודע, פרמיות סיכון ממוצעות במצב נורמלי, זה 0.2, 0.3 בטווחים הארוכים, אז בעצם הפער אמור להיות ב-0.3 יותר נמוך.
כן.
אבל הפער עדיין אמור להיות, כי הצפי הוא היום הריבית בסיבה של המחזור, ומפה היא רק תלך ותרד, אף אחד לא חושב שהריבית תלך ותעלה.
כן. אוקיי, נדבר קצת, כבר סטינו קצת, אבל הייתה ריבית גם השבוע בישראל, אתה זוכר?
כן.
בין כל הדברים האלה.
היה אחד הדברים המשעממים שקרו השבוע בישראל, אפשר אפילו להגיד.
למרות שלפני החלטת הריבית, לא זוכר אם אמרתי את זה בהתחלה, אבל הריבית נשארה ללא שינוי, וגם הייתה תחזית, גם התחזית לא מי יודע מה השתנתה, אבל לפני הריבית היו, אתה יודע, לא, הרוב אמרו באמת שהיא תישאר ללא שינוי, אבל היו כאלה שחשבו שהגיע הזמן וחייבים להוריד ריבית במדינת ישראל, כי למה לא?
כן, היו שהשתעשו ברעיון.
אני זוכר פה שאתה אמרת שלא, אין פה מה לדבר.
בנק ישראל הפסיק להשתעשע ברעיון הזה. בנק ישראל עבר למוד של אני שומר את הריבית, אני בעמדת המתנה. יש יותר מדי ודאות, והאמת שגם בהודעה וגם במסיבת העיתונאים, רואים שבבנק נותנים היום הרבה יותר חשיבות לסיכונים האינפלציונים של המלחמה. מעבר לאי ודאות, שבאמת, איך אתה אמור לקבל החלטה שהאיראנים מצד אחד מתחילים לשלוח לך וואטסאפים בעברית, ובצפון אתה לא יודע מה קורה, ובדרום דווקא כאילו נראה שקצת נרגע, ויש דיבורים על הסכם חטופים שמתעכב. באי ודאות כזו, אל תקבל החלטה. זה פשוט
אבל לא
נכון.
לקבל החלטה זה לקבל החלטה.
בסדר, אין בעיה. באי ודאות כזאת, ההחלטה שלך צריכה להיות לא לקבל החלטה, כי אתה לא חייב להוריד הריבית. אולי הייתי צריך להגיד את זה ככה.
אוקיי.
המשק לא במיתון. נכון שלא קל, בטח המצב רוח לא טוב, יש גם אזורים שלמים בארץ שמבחינה עסקית הם בבעיה.
בדיוק.
אבל שוק העבודה, כמו שאמרת בהתחלה, חזר לרמה, הבטלה חזרה לרמה מאוד מאוד נמוכה. את מעסיקים מחפשים גם המשרות הפנויות עולות, הוצאות בכרטיסי אשראי חזרו לרמה גבוהה. אנחנו רואים סך הכל כלכלה שהיא לא מדהימה, אבל היא לא מצדיקה, היא לא דורשת הפחתות ריבית עכשיו, כי באמת אנחנו בדרך למקום לא טוב כלכלי.
כן, כן, אבל זה לא המצב, אם אנחנו מדברים רק על האינפלציה בישראל, זה לא המצב בארצות הברית. אנחנו קודם דיברנו על זה שהאינפלציה בארצות הברית, זה נראה כאילו היא בדרך למעלה. בישראל אפשר להגיד את זה.
אז פה נכנס, זה השינוי שהיה בתפיסה של בנק ישראל. בנק ישראל לא, תראה, האינפלציה ירדה 2.5 בחודש האחרון.
כן, מעולה, ביד, לא?
כן, נכנס לתוך היד, אפילו עוד רגע מתקרב למרכז היד, על פניו באמת מדהים, על פניו, אם התפיסה של בנק ישראל הייתה, אמרתי זה שבוע שעבר, אנחנו נוריד ריבית כשאפשר, אז הוא היה יכול להגיד, יאללה, אפשר. האינפלציה כבר לא מאיימת עליי, אפשר להוריד ריבית. אבל זה לא התפיסה. בארצות הברית, התפיסה השתנתה בגלל לחצים אינפלציוניים. פה התפיסה השתנתה, ואתם רואים את זה בהודעה גם, בגלל סיכונים אינפלציוניים. וכשבנק ישראל מסתכל קדימה, א', אמרנו יש אי ודאות, אבל יותר חשוב, המלחמה בחודשים הראשונים שלה, באוקטובר, נובמבר, דצמבר, יצרה ירידות באינפלציה. יפסיקו לקנות וכן הלאה.
כן.
כשאתה מסתכל קדימה, היא מייצרת בעיקר לחצים אינפלציונים. אם זה בגלל הגירעון הענק שאנחנו נכנסים אליו, אם זה בגלל הבעיות בשוק הנדלן שאין עובדים, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, שיובילו כנראה לעליות מחירים בשוק הנדלן, וגם בסחירויות, כי בסוף זה עובד לאותו כיוון. אם זה בגלל בעיות שינוע שאנחנו רואים בכל העולם, אבל ביתר סט בישראל, אם זה בגלל כוח אדם שעכשיו חוזר, או חוזר כבר תקופה ממילואים, ומייצר עם איזה פומו כזה, דומה מאוד למה שהיה בקורונה. אנשים יצאו לחודשיים, שלושה למילואים, לא הוציאו שם כסף, חזרו עם הכנסה לפעמים יותר גבוהה ממה שהייתה להם בתקופה של לפני המילואים. אז נכון שזה לא בהיקפים של הקורונה, אבל זה עדיין איזשהו ביקוש כבוש כזה שיכול להתפרץ. בנק ישראל מסתכל על כל הדברים האלה ואומר, רגע, נכון שהאינפלציה ירדה, אבל יש סיכונים קדימה שהיא תחזור לעלות, והוא גם מציין בהודעה שלו, ציפיות האינפלציה של החזאים המקצועיים מבתי ההשקעות והבנקים, והציפיות האינפלציה שמגולמות בשוק ההון, עלו, והם היום ב-2.7, 2.8, זה כבר קרוב חזרה לטווח העליון של היעד, מה שמצדיק כאילו העלאת ריבית. אם האינפלציה היא מעל 3%, כביכול אתה אמור לעלות את הריבית.
כן.
אז בנק ישראל אומר, רגע, אני שנייה מוריד את הסיפור הזה של הפחתת ריבית כרגע מהשולחן, כי א', אני לא יודע מה קורה פה בכלל, וב', מה שכבר קרה, אפילו אם הכל יהיה בסדר, זה מייצר לחצים אינפלציוניים. וחשוב לי להגיד, גם כשאני קורא את התחזיות של החזאים המקצועיים, גם העלייה שהייתה בציפיות האינפלציה, וגם העלייה בסיכונים שבנק ישראל מתייחס אליה, זו עלייה שלוקחת בחשבון, תרחיש, לא הייתי אומר אולי הכי אופטימי, אבל די אופטימי. זאת אומרת,
מה, גיאופוליטי?
כן. זה לוקח בחשבון שהמלחמה בעזה בדעיכה, ומילואים ניקים חוזרים למקומות העבודה שלהם, ובעיקר נראה סדיר פועל בעזה לסוגים, זאת אומרת, עצימות נמוכה כבר בתקופה הקרובה, הלחימה תימשך עד סוף שנה, אבל בעצימות נמוכה. זה לוקח בחשבון שמפונים חוזרים הביתה, זה לוקח בחשבון שאין מלחמה בצפון, זה לוקח בחשבון שהאמריקאים מעבירים לנו את אותם 9 מיליארד דולר, שהם התחייבו, אבל זה לא, אף אחד לא מצליח להעביר את זה בקונגרס, לאור מה שקורה עם הדעה הציבורית על ישראל, שזה הרבה כסף, זה אחוז נקודה, זה גידול בגירעון של עוד 1.6% תוצר, מעבר לגירעון האדיר שכבר גם ככה יש לנו.
כן.
זאת אומרת, זה לוקח המון דברים שלא בטוח שכולם יתממשו, ואף אחד לא מדבר על ההשלכות, לא יודע, נקרא לזה טווח ארוך יותר, של, אתה יודע, ראינו את הסיפור עם טורקיה השבוע.
כן.
אם טורקיה לא מגבילה יצוא לישראל. אז נכון שההשפעה על הצרכן היום היא לא מהותית. יש שם בעיקר חומרי גלם, בעיקר לבנייה, קרמיקה, מלט, שיש, כאלו דברים. ונכון שיהיה תחליף, זאת אומרת, ימצאו ממישהו אחר להביא קרמיקה, זה לא שיהיה מחסור בקרמיקה בישראל. אבל אם קנו מטורקיה, קנו מטורקיה כנראה כי זה היה זול.
כן.
אם יקנו שם מישהו אחר, אז כנראה זה יהיה יקר יותר ליצרן או לקבלן, ואז הוא יצטרך עוד פעם קצת לעלות מחירים, אז המחיר של שיפוצי בתים כנראה התייקר, וזה חלק ממדד המחיר לצרכן.
אתה אומר זה סוג של דוגמה לתרחיש אחד שלא ממש חשבנו עליו, הוא אינפלציוני
כן,
בעצם.
כן, ככל שהדעה של העולם על ישראל תלך ותהיה טובה פחות, זה, לא צריך להטיל סנקציות כמו טורקיה, זה מספיק שאתה יודע, פחות מתלהבים להניע אוניות מסע של חברות בינלאומיות עכשיו לישראל,
כן.
אז לפחות ידרשו פרמיה יותר גבוהה בגלל שהביטוח שלהם התייקר. וזה בסוף מגולגל לצרכן. ולכן, אני חושב שהסיכונים האינפלציוניים גבוהים, ובנק ישראל הוא בעמדת פאוזה. אני חושב שאלה אם כן תהיה הפתעה מאוד גדולה, עד יוני הריבית לא תרד. קשה לי להאמין לראות אותו מוריד ריבית, וגם ביוני קשה לי לראות אותו מוריד
כן,
ריבית.
כן, ההחלטה הבאה היא רק בסוף מאי לדעתי, אין החודש.
נכון, יש פסח, כן, סוף מאי, כן, ועד כן. יוני.
כן.
ויכול להיות שבכלל עד הקיץ הריבית לא תראה, זה תלוי עוד פעם, אנחנו לא, קשה מאוד לתת החזית גם, לא, עד יוני הכל יכול להשתנות פה, לטובה או לרע.
כן.
אי אפשר לדעת. יכול להיות הסכם, יכול להיות בעיות עם איראן, יכול להיות הודעה על בחירות מתישהו, יכול להיות המון המון דברים שאנחנו לא יודעים לצפות להם, ואנחנו לא יודעים לתמחר אותם מבחינת ציפיות האינפלציה, אבל בטח, אני חושב שהרבה יסכימו איתי, אם הציפיות היום, שנה קדימה, זה לאינפלציה של 2.7%, ההסתברות שזה יהיה קצת מעל, היא נראית לי יותר גבוהה מההסתברות שזה יהיה מתחת, שנופתע לטובה.
ומה התחזיות של הריבית בעצם היום בשווקים?
השוק די דומה לבנק ישראל. בנק ישראל פרסם בהודעה האחרונה את התחזיות המותקנות שלו, אגב, שהם לא היה בהם שינוי גדול למעט האינפלציה שקצת עלתה, והם מעריכים שהריבית בעוד 12 חודשים, זאת אומרת, אפריל 25, תהיה 3.75. זאת אומרת, 3 הפחתות ריבית של 0.25% בשנה הקרובה.
אוקיי.
לפני כמה חודשים, עדיין אנחנו 3 הפחתות ריבית, רק עד סוף השנה. בעצם, מה שעושים זה דוחים, הם אומרים, אנחנו רוצים להוריד ריבית, אנחנו מניחים שהכל יהיה בסדר, ומתישהו נוכל להוריד ריבית, אבל זה נדחה. אנחנו באי ודאות נורא גבוהה מבחינת סביבת האינפלציה, אז עזבו עכשיו, פשוט דוחים את זה קדימה.
זאת אומרת שאין מה להיות מופתע אם גם בעוד שנה הריבית תישאר, זה לא שינוי.
עוד פעם, צריכים לקרוא דברים כשנגיע לשם, זאת אומרת, צריך שאותם סיכונים אינפלציוניים גם יתממשו, יש סיכון, לא תמיד אומר שהוא מתממש, כשיש סיכון אתה עושה פאוזה, זאת אומרת, אני לא קבל את ההחלטה עכשיו להפחית ריבית, כי הסיכון קיים. אם הוא יתממש והאינפלציה כבר תהיה גם מעל 3%, אז בנק ישראל בטח לא יוריד ריבית.
אוקיי, בסדר. נלך קצת לאסקפיזם.
רק עוד משפט אחד, אתה יודע מה?
כן.
שחשוב, דווקא בארצות הברית, אנחנו כאילו מדברים פה ישראל פוליטיקה, וזה, אנחנו שוכחים שגם בארצות הברית יש בחירות.
בוודאי.
וביידן הולך ונהיה בעצם הנשיא, שנתפס כאחד הנשיאים הכי אינפלציונים שהיו, וזה גם ככה המצב שלו בסקרים לא משהו.
נשיא אינפלציוני? זאת אומרת שזה מה שהזכרו ממנו?
כן. הסתכלתי על רשימה של מוצרים, מה קרה להם בתקופה של ביידן, מינואר 21 עד היום. מחיר של מחירי המזון בבתי ספר, אתה יודע, שריקונים קפיטריות, עלה ב-52%. אתה צריך להביא לילד?
כן.
50% יותר ממה שקודם. שמנים, דלק, מחיר הביצים עלה ב-48% בתקופה של ביידן. יש המון דברים וזה בעיקר דברים של צריכה שוטפת, זאת אומרת, האמריקאי מרגיש את זה בכיס שלו, זה לא מחירי הרהיטים שאתה מחליף ספה פעם בחמש שנים. וזה פוגע מאוד בסיכויים שלו.
כן, זה המשמרת שלו.
לא,
זה המשמרת שלו, זה האחריות שלו.
כן.
אין מה לעשות. אוקיי, אני אתחיל הפעם?
אתחיל.
תראה, מה השבוע גם, אני אדבר איתך על ספורט נשים. קרה השנה משהו מאוד...
יו, רגע, אני חייב להגיד לך משהו.
נו.
יוטיוב, יש כדורגל על אופניים, אתה חייב לראות את זה.
אוקיי.
זה מטורף. אוקיי, תמשיך.
באיפה? איזה מדינה?
לא יודע. הם נראים גרמנים, אבל...
אבל...
זה ממש מגניב, הם ממקדון בועטים בכדור.
מה אתה אומר?
כן.
אז ספורט נשים, השנה קרה אירוע מאוד מאוד דרמטי בספורט הנשים בארצות הברית. שחקנית קולג' שקטלין קלארק, אני מאמין שהמאזינים שלנו איפשהו שמעו את השם הזה, היא שברה, היא משחקת כדורסל במכללת איווה, והיא שברה את כל השיאים האפשריים השנה, בנקודות, באחוזים, בשלשות, בהכל, ממש כוכבת על, והיא מילאה אצטדיונים באיפה שהיא לא שיחקה, משחקי בית, סולד אאוט, גם משחקי חוץ, והשבוע, בסוף שבוע האחרון, ספורט הכדורסל מכללות, גם גברים וגם נשים, הגיע לשיא. בכדורסל המכללות יש אירוע פיינל פור, מכירים את זה גם מפה, שני משחקים, חצי גמר גמר, מי שמנצח אלוף. והקבוצה שלה, שאיווה, הגיעה לגמר. והיא שיחקה נגד קבוצת דרום קרוליינה, שדרום קרוליינה היא הקבוצה הכי טובה שהייתה השנה, 37, לא הפסידו השנה, עונה מושלמת כזאת. ומה הנקודה היא שהשנה, בפעם הראשונה, כדורסל הגמר משך יותר צופים בנשים מאשר בגברים, בפעם הראשונה בהיסטוריה.
יותר מהגמר של המכללות של הגברים, של ה-NCAA?
כן, עכשיו,
וואו.
כן, 18, זה שודר ב-ABC, ESPN, כמעט 19 מיליון צופים בממוצע היה במשחק של איווה נגד דרום קרוליינה, וזה לעומת כמעט 15 מיליון צופים שהיה בגמר של המכללות גברים בין קונטיקט לפרדו. וטוב, מסבירים את זה כמובן בבא, באמת היא תופעה, אני ממליץ לך לראות, באמת השראה, ממש, היא הולכת עכשיו ל-WNBA והיא תככב גם שם, אבל יש גם עוד איזה משהו מעניין. לא הבינו למה הפער הוא באמת עד כדי כך גדול, והגיעו למסקנה שיש גם משקל לשעת שידור המשחק. המשחק של אנשים היה בשלוש אחרי הצהריים ביום שבת, לעומת משחק הגברים, אני מדבר על שעון ארצות הברית, כן. משחק הגברים היה ב-9:20 בערב. מה שזה גרם, המשחק בשלוש אחרי צהריים, ילדים ראו, משפחות ישבו, הרבה יותר נוח לראות ספורט, אתה יודע, שיש לך יום חופש באחרי צהריים, וזה גם הביא את הצופים. אבל זהו, זה כל הסיפור. יופי של סיפור, היא באמת השראה לספורט אנשים שאין דברים כאלה.
יפה.
אגב, הפסידה, כן? לא יודע אם אמרתי את זה.
לא אמרת.
הם הפסידו בגמר.
כן.
לא נורא.
ספורט קבוצתי.
כן, כן.
יפה, יפה. טוב, אני הבאת סיפור משוויצריה, שתמיד נראית לנו כאילו הכל נפלא שם, הנוף הוא בטח יפה.
כן.
אבל קורה שם משהו ש... לא יודע אם זה להגיד בזהירות, יכול להיות, איך אומרים, הכנרית במחירי הפחם, עם כל בעיית ההגירה באירופה. שוויצריה כידוע, היא לא חלק מהאיחוד האירופי, כמו בריטניה שעשתה ברקזיט, אז גם שוויץ היא לא באיחוד האירופי, יש לה הסכמים... עם האיחוד, זה בעצם היה המודל של בריטניה, כי היא עשתה את הברקזיט, ואפשר, מבחינת הגירה של עבודה, שוויצרי יכול ללכת לעבוד בכל מקום באירופה, ואירופאים יכולים ללכת לעבוד בשוויצריה, יש הסכמים, למרות שהיא לא חלק מהאיחוד, אבל יש המון הגירה לשוויצריה, ואחת המפלגות הפופוליסטיות שם, המפלגה בשם UDC, הצליחה להביא 114,000 חתימות, כשנדרש 100,000 חתימות כדי להכריז על משאל עם, ובעצם הם הביאו אותם מספיק חתימות, מה שאומר שתוך 18 חודשים, שוויץ הולכת למשאל עם, ועל מה המשאל? המשאל הוא בעצם על לחוקק חוק, שמכריח את רשויות ההגירה השוויצריות, לשמור על כך שהאוכלוסייה במדינה תגיע למקסימום 10 מיליון אנשים ב-25 שנים הבאות. זאת אומרת, תנהלו את ההגירה ככה, שאם אנחנו מתקרבים ל-10 מיליון אנשים, עוצרים, סוגרים את הגבולות, לא מכניסים לפה יותר אנשים. עכשיו, מבחינת הגידול לנפש הטבעי, ללא הגירה, ללא לנפש, הגידול הטבעי של האוכלוסייה בשוויץ, הם אמורים להגיע ב-2050 ל-10 מיליון אנשים, אז זה פחות או יותר מסתדר עם המספרים, בעצם הם רוצים להגיד,
בדרך עקיפה אנחנו עוצרים את העקיפה.
כן, זה בעצם מה שהם רוצים להגיד, ואנחנו יודעים שבכל אירופה, המפלגות הפופוליסטיות בנושא הגירה הולכות וצוברות כוח, וזה יהיה מעניין, עוד פעם, בשוויץ זה אקסטרה מעניין, כי אם הם עוצרים הגירה, זה בעצם אומר שהם עושים ברקסיט לעצמם, עובדים שוויצרים לא יוכלו ללכת לעבוד באירופה, ועובדים אירופים לא יוכלו לעבוד בשוויץ, כי אסור להם להגר, בעצם הם יצטרכו לשבור את ההסכמים שלהם עם האיחוד האירופי, וזה יהיה בלגן בפני עצמו, גם בעיקר בסקטור הפיננסי גם, אבל בעוד סקטורים.
אתה צריך לעשות גם גבול, לא? איך זה עובד? מה? אתה...
גבול יש. גבול יש היום בין... קצת, יש קו על, על המפה.
כן.
אבל היום למשל בבריטניה, אחרי שהם הודיעו על הברקסיט, אם אתה עובד, אם אתה פולני או צרפתי, ואתה רוצה להתקבל לעבודה בסיטי בנק בלונדון, אתה לא יכול, אתה צריך אישורים מיוחדים. שעד 2016... היית יכול פשוט לעבור חופשי עם אותם זכויות גם, חופשות לידה, הזכויות הן אותן זכויות, כאילו בעצם אתה חלק מהאיחוד האירופי, אז שוויץ היא הייתה מחוץ לאיחוד, אבל לגמרי בתוך האיחוד מבחינת ההסכמים. וזה יכול פתאום להישבר, וזה עוד משהו שאירופה עוברת.
כן.
בעייתי.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.